התחלנו פעם שעברה את עניין שמשון, דיברנו על הסוגיה הכללית של פלישתים, נגיד בכמה משפטים בתמצית. השאלה היסודית שאלנו זה, למה פלישתים האויב בעצם ארוך הטווח ביותר של עם ישראל, לכאורה הם הכי פחות קשורים, הם היגרו לפה מהמערב, מאיי הים. בגדול, מה שראינו, שעצם ההנחה הזאת היא לא נכונה. פלישתים הם קודם כל דווקא מאוד קשורים. הם באו ממצרים והם שוכנים ליד מצרים, אלא שהם עשו סיבוב בדרך. ופלישתים הם בעצם מקשרים, ראינו את השם ישמואל. מרכזי, פלישתים הם חוליית קשר בין מצרים לכנען, שהם שני הבנים המרכזיים של חם, ובעצם הם כוח החלוץ של חם מול עם ישראל. באופן כללי ארץ ישראל מיוחדת בזה, שהיא בהתחלה ניתנה לבני חם, ואחר כך, בגלל קללת נוח, היא עוברת לעם ישראל, ועל התפר הזה של המעבר, שבמקור יש לה שייכות לכנען, היא נקראת כנען, אבל צריכה לעבור לעם ישראל, פלישתים בעצם נלחמים על זה, וזאת הנקודת האחיזה האמיתית שלהם. וגם כשישראל כובשים את כנען, פלישתים מצידם, בסדר, כבשתם את כנען, אבל זה שלנו, ואנחנו יכולים לחיות בצדכם. אמרנו אז, משמעותי לנו גם לשיעור היום, שאולי מפה מגיעה הנקודה שהגרם מזהה אותה כעיקרית במאבק מול הפלישתים, נקודת הממשלה. שהתופעה המפתיעה הזאת שבימי יהושע הפלישתים פשוט לא נלחמים בנו. לעומת כל עמי כנען שבאופן כללי חוגרים כלי נשק ובאים להילחם למרות הפחד הגדול, פלישתים עומדים מן הצד. מבחינתם שיהיה גם וגם, ובעצם באופן כללי אחרי דור יהושע הם מנסים לצוף תקופת השופטים בימי שמואל בעיקר למשול על ישראל. בלשון של בני יהודה אצלנו, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. או יש, אין דגש בשיבוד הפלישתי בכלל על לעצר, להציק, לגרש. יש דגש על כשעושים נציבים, לדאוג שלא יהיה כלי מלחמה. אבל לא יודע מה, מיסים שצריך לתת להם דברים כאלה, אנחנו לא רוצים. עיקר שישראל יהיו תחתם. ובזה בעצם הארץ בעיקרה נשארת בידי חם, גם כשעם ישראל קיבל את החלק שלו ממנה. אז זה סיכום ממש קצה המזלג מפעם שעברה. נמשיך מפה קצת לשמשון עצמו ולתפקיד שלו, לאיחוד הישועה שלו, לתפקיד שלו וכדומה. אז נתחיל משנייה לעקוב אחרי בעצם סדר הזמנים הפשוט של הולדת שמשון. הרי פרשת שמשון מתחילה פרק י"ג, ובו מסופר בעצם עוד לפני ששמשון בכלל נמצא, שבא המלאך ואומר להורים שלו, יוולד לכם מי שיושע את ישראל מיד פלישתים, וזה ההוראות של הנזירות הנצרכות. עכשיו, אז בואו נחשוב שנייה, מתי בעצם מתרחש פרק י"ג? אז שמשון שפט את ישראל 20 שנה, זה כתוב בעצם פעמיים. אז אל דורשים את זה, 20 שנה בחייו ועוד 20 שנה אחרי מותו. הוא שפט 20 שנה את ישראל בימי פלישתים, והשעבוד עצמו של פלישתים הוא גם כן 20 שנה. מה הכוונה? כתוב בתחילת פרק י"ג, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. אבל אומרים חז"ל בסדר עולם, לא יכול להיות 40 שנה, הרי כל ימי... כתוב ששמשון שופט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, כלומר כל השעבוד הפלישתי הוא רק 20 שנה, וזה גם מחויב מהחשבון הכללי של... שכתוב בשלמה המלך 480 שנה עד בני המקדש, חייבים, זה לא יכול להיות שיש פה 40 שנה אצל שמשון. אז אומר סדר עולם, לא, בימי שמשון פלישתים משלו רק 20 שנה. עכשיו, אז ב-20 שנה האלה, האם יכול להיות שבהם שמשון נולד? מצד אחד, ברור פה מתוך הפסוקים שכל הסיפור הזה של פרק י"ג של בשורת הלידה, היא אחרי שכבר פלישתים התחילו לשבת את עם ישראל. כי הוא אומר להם שהוא יושיע את ישראל מעט פלישתים. צד שני, מה, האם יכול להיות שהוא, שבתוך ה-20 שנה האלה יש לך את כל הלידה והגדילה, ואז את ההושעה שלו, וגם פורש, שהוא הושיע את ישראל 20 שנה. אלא מה, מה יוצא? וככה הרלב"ג אומר, לא. כתוב פה הרי ששעבוד הפלישתי הוא 40 שנה. תחליט, 40 הוא 20. אומר סדר עולם, 20 שנה בימי יפתח, ועוד 20 שנה בימי שמשון. בימי יפתח כבר היה כתוב שהשם עשה את ישראל ביד פלישתים ובני עמון. אז אומר הרלב"ג, זה סתם חשוב לזכור בסדר הזמני הפשוט, שברור שהפרק י"ג הוא בעצם בימי יפתח נכתב. כלומר שיש כבר שיעבוד פלישתי, רק שזה עוד לא במלוא עוצמתו, וכבר אז השם מכין את המושיע שבנגלה הבא של השיעבוד של הפלישתים הוא בעצם יושיע 20 שנה. בסדר? עכשיו זה ממש מעניין לראות, כי זה יוצא שבעצם בימי יפתח השם הכין שני מנהיגים במקביל. אמרנו באופן כללי בדור השופטים אין שני מנהיגים במקביל. באמת גם פה זה ככה, אבל פה יש כאילו מינוי כפול, כשאחד בימי יפתח וזה השם העמיד בגלעד את יפתח, אבל במקביל הוא ממש מודיע, שולח מלאך להגיד, הוא יושיע את ישראל ליד פלישתים, עוד, יוצא עוד 20 שנה של שיעבוד פלישתים נגיד, ועוד השופטים השקטים בין לבין, זה עוד 50 שנה, אז עוד איזה, נכון? עוד 50 שנה?
מה,
זה
היה
בין 70? מה הבעיה? רגע, שנייה, פתאום ברח לי, כמה זה בין לבין? אחרי שמשון, זה 22 עוד 23, לא? לא, לא, לא. לא, אחרי יפתח, אז 7 ועוד 10 ועוד 8, 25. בסדר, אז תראה, אנחנו לא יודעים, לא, אז הוא ודאי בין 25. אתה לא יודע כמה ממאה שיעבוד הראשון, מתי בא אמונה, יכול לצאה בסוף, בהתחלה. בסדר, אז זה באמת שהוא מקסימום בין 45, בתחילת השיעבוד השני, ואז הוא מושיע. צריך להיות ממוקמים. עכשיו, יש פה גם, מבחינה מהותית, יש פה גם חשיבות, כי היינו שבאופן כללי הסדר של ספר שופטים הוא שיש 5 סוגי אויבים, כושן רשתיים מעצמה מצפון, השכנים ממזרח, הכנענים, המדיינים ופלישתים. מתוכם, יפתח ושמשון הם בעצם פרק חדש שאחרי שניצחנו את כולם, אז באים מחדש השכנים בני עמון ופלישתים פעם נוספת, אחרי שכבר שמגר ניצח אותם, ו... יוצא שבעצם, באמת, אנחנו רואים שהנביא מחשיב את זה כשיעבוד אחד, ונתברר עכשיו שגם מבחינת המושיעים, אז השם בעצם שולח אותם ביחד. אחד הוא כבר שולח ואחד הוא מתחיל לגדל, ואז שניהם בעצם ביחד מושיעים את הפלישתים, מושיעים כל אחד בזמנו. בסדר. אז אמרנו, עכשיו אני מזכיר כסיום לעניין הזה, מה שראינו, מה שדיברנו על זה לדעתי, דיברנו על זה, כן, נראה לי, על סדר השיעבוד עם פלישתים, שבעצם ביהושע משמע שכבשנו כבר את הערים שלהם, אבל פתאום בשופטים מתברר שרק שבט יהודה כבש אותם. אבל פתאום אתה מוצא בימי שמשון שבכלל הערים האלה הם ערים פלישתיות. אז באופן כללי הדרך הראשית שנראית מה שעשינו קצת כל מיני חשבונות בזה, אבל שבאמת יהושע עדיין לא כבשו אותם, בתחילת ימי השופטים יהודה כבש אותם, אבל הפלישתים שבו ולקחו את הערים מידי עם ישראל, ועל רקע זה אנחנו פוגשים את השיעבוד בימי שמשון, על רקע בעצם הנסיגה הזאת. אז בסדר, אז בעצם יוצא שפרק י"ג הוא מתרחש, נגיד, אמרנו כמה, זה 25 שנה קודם השיעבוד, יש את ההכנה, בשיעבוד השני כבר שמשון קיים, עם יהוד מלכתחילה, רק כאילו גם צריך לשים לב במה שאמרנו עד עכשיו, זה ממש מעניין שבעצם שמשון הוא השופט היחיד שמידה מסוימת נשלח עוד לפני הצרה. כלומר, יש כבר הצרה מתחילה אז, אבל ההושעה שלו, השיעבוד שמנו בא להושע הוא בעצם עוד לא התחיל, הוא... מה? נכון. בסדר, אז פלישתים, בואו נדבר קצת על השיעבוד הפלישתי הזה. פלישתים משעבדים את ישראל במשך 40 שנה. נכון, זה שראינו כששוב, כבר הערנו קודם ש-40 הזה זה בעצם 20 ועוד 20. עכשיו, כבר ב-40 הזה, מבחינה מבט היקפי על כל התקופות האלה, נקראת פה ממש הרעה גדולה, כי 40 זה המספר הרווח בימי, נגיד, יהושע שופטים. בימי משה יהושע שופטים, כל 40 שנה של משה, ו-40 שנה של עתניאל, וגדעון שפט ישראל 40 שנה, ושמשון 40 שנה, אם אתה מצרף זה, ואלי שפט 40 שנה, ודוד מלך 40 שנה, קיצור, וגם שלמה מלך 40 שנה. לתוך זה נמצא 40 שנה לרעה אחד, והוא 40 שנה של השעבוד הפלישתי. מה זה כל 40 שנה האלה? יכול להיות. אז שוב, לא רוצה להיכנס לזה, רק אצביע לזה, ש... אפשר להבין את זה על פי מה שכתוב בתהילים, 40 שנה עקות בדור. שבעצם, יש את זה גם מאוד בדברי חז"ל בזה, ש-40 שנה זה שנות דור. ולכן, כאילו, כשהשם מקים שופט, הוא בעצם שופט, כי מי דור, למה זה שנות דור? אפשר לומר כי מגיל 20 עד גיל 60, שזה הגילאים שרואים בתורה, שהם בעצם הגילאים העיקריים של הפעילות של בן אדם, אז נגיד, כך מישהו בן 20, הדור של החבר'ה שנמצאים עכשיו בן 20, התמנה להם שופט, עתניאל, דוד, שלמה, עד שהם בעצם כל האנשים האלה מתחלפים, מגיעים כבר לגיל 60 לגיל הזקנה, ואז מגיע מנהיג הבא. אז הדבר הזה שיש שיעבוד כל כך ארוך לפלישתים 40 שנה, הוא מיוחד בזה. שנייה, תוך כדי שאני אומר, מה היה עם מואב? מואב זה לא היה 40 שנה? לא, לפני אהוד. אהוד שופט 80 שנה. לא. בסדר. עכשיו, השעבוד הזה, כמו שבולט פה בפסוקים עצמם, נתחיל שנייה מ... יש פה משהו חריג בשעבוד הזה, שמכל השעבודים בספר, הוא היחיד שלא כתוב בו שישראל צועקים. למה הם לא צועקים? למה הם לא זועקים? למה הם לא זועקים? זה בעצם הן זעקה של די אפשר יותר, והן זעקה, כמו שרואים לאורך הספר, של תשובה, של פנייה אל השם. זועקים אל השם. למה פה הם לא זועקים? אז אפשר להגיד אחד משתיים. מסברה, לא יודע, אני לא מצאתי איזה מקורות. אפשר להגיד, אולי כן בעצם, בימי שלב ואהרון לא מדבר על זה. אפשר להגיד שזה מתוך ייאוש, ובעצם אנחנו פה בשעבוד האחרון בספר, ועם ישראל כבר זהו, מול הפלישתים, שהשעבוד שלהם הולך להתגבר גם בהמשך, הוא לא מוצא כוח. ואז על רקע הזה באמת מובן ששמשון, פה בניגוד לשאר השופטים, שבא שופט ומושך את העם אחריו, שמשון לבדו. אבל אפשר גם לומר מבחינה אחרת, שהרי ראינו, ושוב, זה ממש רואים את זה פה בבני יהודה, שעיקר שיעבוד הפלישתי הוא למשול על עם ישראל. כמו שאמרנו שבני יהודה אומרים, לא יודעת כמו שלימרנו פלישתים, ועם ישראל לא צועק, וזה מאוד קר בדברי, בהשלמה הזאת שיש בדברי בני יהודה, שאומרים לשמשון, מה אתה עושה? אתה לא יודע שהם מושלים בנו? אפשר להגיד שעם ישראל לא צועק, כי... בסדר, אז מה? כל עוד, לא לוקחים לי את האוכל, ולא משעבדים לי את הבנים, ולא אין התעללויות ברחובות, אלא רק לוקחים לנו את הממשלה. אז, מה הבעיה? כאילו, אין את ההכרח שעד עכשיו היה. ואז הרקע הזה, אנחנו נראה את זה עוד עכשיו בהמשך עם התפקיד של שמשון. ועל רקע הזה, אז גם הרבה יותר מובן למה שמשון נלחם לבד. מבחינת עם ישראל, אפשר אפילו לומר, להרחיב את זה, בכל מקרה בימים ההם אין מלך בישראל איש שישר בעיני ויעשה. אז כל פעם זה שופט מציל כשצריך. אז עכשיו באו פלישתים ורשמית, הם אלה שמושלים עלינו. ואז הלחימה של שמשון היא ממש מקבלת פנים חדשות. ששמשון על זה נלחם. מבחינתו, אין ולא יכול להיות מצב כזה שפלישתים ימשלו בנו. אבל אתה אומר שיותר מובן לפי זה למה יהודה מתעצבנים עליו. יש בזה צד שיותר מובן, יש בזה גם קושייה, כי הייתי מצפה דווקא מיהודה שאמונים על המלוכה, שהם אלה שלא יקבלו את המצב הזה. אבל לא, אני גם חושב כמוך, שמה שיהודה אומרים, הם מבינים, הם יודעים, בוא נגיד אפילו, יפתח נבט, עם יבצן, יבצן היה שופט מיהודה, ומה הוא עשה? בסופו של דבר פועלו על פי כל מה שאנחנו יודעים, להתחיל להוליד את המלך שיעבוד כמה דורות. אז הם יודעים, חכה, אנחנו בדרך, כל עוד אין ממשלה, אז אין ממשלה, מה אתה רוצה? הם, נגיד, לפשו, לפי המדרשים, נלחמו על יהושע, עשו איזשהו מרד עם החן עם יהושע, אחר כך בעצם, מרד זה נגמר, עכשיו בעצם מצד שני. אני חושב שלפי זה הסדר של הספר גם, כשאתה מחשיב את זה שהשעבוד הפלישתי הוא בעצם השמטת השלטון או העצמאות שכן הייתה בכל זאת בכל דור השופטים. היה לנו צוררים, אבל אף אחד לא משל עלינו. כן ראינו שכושן רשתיים זה כנראה איזה ניסיון לספח או לעשות אותנו לאיזה איפרחיה או לא יודע מה. אבל ככלל לאורך התקופה עם ישראל ממש נשאר בעצמאותו. בסדר, מריבות, מאבקי כוחות מול השכנים. פה מפורש פלישתים מושלים בישראל, ואנחנו לא מוצאים מצוקות כמו שרצינו בימי מדיין או דברים כאלה. או ניסיון לבוא ולהשמיד את עם ישראל או לגרש אותם, למשול בהם. זה מאוד מובן לפי זה לסדר הספר, שמפה והלאה בעצם מביאים לך את הפרקים שבהם נאמר ארבע פעמים, בימים ההם אין מלך בישראל. למרות שהפרקים האלה, השיטה העיקרית, דברי חז"ל ומפרשים, שהפרקים האלה שייכים להתחלה. אבל בהתחלה אתה לא מבין אותם. אתה לא, כאילו, אומר לך הנביא, מתי זה בא לידי ביטוי שאין מלך בישראל בימי שמשון? ואז אתה יכול כאילו רק להבין את הפרקים האלה, כי עד אז יש מלך בישראל. טוב, אין מלך בישראל, אבל יש שופטים שמלאים חלק מהתפקידים, יש בסופו של דבר אחדות סביבם, יש הנהגה סביבם. אז זה אולי גם מסביר מאוד את סדר הספר. לא, אני מתכוון לאחרי שמשון. שבעצם כשאנחנו מגיעים לנקודה בסוף השופטים, שבהם נשמטת ההנהגה, אפילו זאת שיש, אפילו ההנהגה שיש, היא נשמטת, על זה, אז אומר לך הנביא, הנה, עכשיו אתה מבין מה זה אין מלך בישראל, עכשיו תראה מה נגרע מזה. ובאמת, מאוד מאוד בולט בכל פרשת שמשון, שעם ישראל לא הולך אחרון. אין לך שופט כזה, ועוד מדברים מה דברי חז"ל על זה, אבל שפועל לבדו, פשוט לבדו לגמרי, בלי נושא כלים אפילו, בלי כלום. כשהיינו אומרים, מה זאת אומרת, זה בדיוק מה ליטול את החוק לידיים, איפה, זה נגד מצב האומה, זה נגד מצב הדור. הדור עצמו מתנגד לו, אפילו נציגי הדור, בני יהודה. זה בעצם מאוד בולט שמי שהיה ראוי להיות המנהיג, כנראה באותה תקופה שזה הוא לבד. ועם ישראל, אמרנו, לא צועק, יש שיעבוד פלישתי. בסדר, יש שיעבוד פלישתי. מה, זה לא נורא, אז נחכה. או בסדר, העיקר שאנחנו נותנים לנו לחיות, נותנים לנו מזון, הכל בסדר. ומה שמשון עושה מול זה? אני חושב שזה גם מסביר הרבה. זה גם, אני חושב, מסביר הרבה מאופי ההתנהלות שלו. היינו חושבים, כלומר, אני הייתי חושב, לפחות בהתחלה, סתם ככה, אם הייתי חושב, אוקיי, עכשיו יש פה מישהו לבד, שרוצה לשבור את השלטון הפלישתי על ישראל. הייתי אומר, הוא מנסה לגייס דעת קהל או משהו כזה, מה שהוא עושה זה בעצם משהו הפוך. הוא חודר, הופך להיות חלק משורותיהם, במהלך שמזכיר את המהלך של דוד, ובעצם מחליש אותם מתוכם, בוגד בהם מתוכם. כל התואנה שהוא מבקש מול פשטים, אז הדרך שלו היא פשוט דרך מלחמה מסוג של, הייתי אומר, שבירת שלטון קיים, ולא לחימה של שלטון מול שלטון, של דגל מול דגל, בוא נראה מי יותר חזק. גדעון יגייס את ישראל מול המדיינים, ובוא נראה מי ינצח. אלא שמשון, הוא אומר, טוב, עם ישראל לא איתי, זה לא שייך, אין את ה... לא איך שרדרה להקים עכשיו מלוכה, להקים הנהגה, ואנחנו יודעים שזה דווקא היעדר שיקדום לספר שמואל, בעצם מיד אחרי זה יבוא ספר שמואל, והיעדר של המלכות הזאת. אבל שמשון אומר, אני חושב שאפשר לפי זה ממש להבין, מה פועלו של שמשון, הרבה פעמים על כל שופט אנחנו שואלים, מה פועלו בסופו של דבר, מה הוא, מה הוא, אז יש כל מיני דברים. אחד הדברים אצל שמשון, זה שהוא בעצם שבר את הפלישתים מתוכם. אנחנו רואים את זה בזה עם ה-30 חליפות השמאלות, שהוא בעצם מתוך כביכול אחד פלישתי שמתחתן עם פלישתית, מכה בהם, יורד באשקלון ומכה בהם. רואים את זה בעזה, שהוא שוב פעם מתוך עזה, והוא מראה איך כשהוא בתוכם, בואו עכשיו נזכור, כמייצג את עם ישראל, כשופט של עם ישראל, כשהוא בתוכם הם לא מסוגלים לו. כולם מקיפים אותו והוא ייקח את השערים ויעלה עם זה עד להר. וכמובן בשיא הפועלו בסופו של דבר, זה בתמות נפשיים פלישתים. שהוא בעצם אומר, אני עכשיו בתוכם קלו, לא, אני מעליכם. נגיד את זה במשפט אחד, חושב ששמשון ממש מראה, עוד לא ניצחנו על פלישתים, פלישתים המשיכו למשול עלינו. אבל גם כשהם לכאורה משלים עלינו, בעצם יש בנו כוח שהוא מעליהם. הדרך הזאת, אברבנאל אומר, לא שומש יפה, זה לא רק הוא, אבל הוא אומר את זה מאוד באופן בולט, הדרך הזאת בעצם כתובה מפורש בברכות יעקב. כשיעקב אומר, יהי דן, נחש על הדרך שפיפון עלי אורך. הנושך יקווה סוס ויפול רוחבו אחור. נחש הוא לעולם לא, זה לא אריה שבא נגיד הורג וטורף או משהו כזה. הוא מקסימום יכול להזיק וללכת. נו, אז איזה ישועה הזאת? לא, זה קודם כל ההחלשה. אז זה שגם כשפלישתים מעלינו, הם לא מעלינו. אנחנו מפילים אותם, תמוד נפשים פלישתים. נקרא כמה מילים מתוכו. באר שאם היות שתהיה בדן, לא היו בו באופן הראוי למלך, כי דן הדין עמו, אבל יהיה כאחד שבטי ישראל. לא שיהיה הגון לדון את השבטים כולם, כי לא יגיע עניינו לכך. וזה אומר, בנן אומר, דן הוא לא היה כמו מלך, אלא אחד מהעם שנלחם. אנחנו נראה עוד מעט כאילו דווקא שיטות שונות בזה. לכך גם בעניין הגבורה, אין ספק שיהיה דן כנחש, לא כאריה, כי לא יעשה גבורותיו ברוב המדרת מלך כיהודה, אבל דן יעשה גבורותיו כאיש רגלי וליסטי מזוין שיערוב את אויבו וימיתהו. בסדר. אז במה בכל זאת? אז אמרנו, שמשון הוא בעצם שופט שנלחם אל מול מצב שעבדה בעצם לראשונה בתקופה עבד השלטון המערכתי מעם ישראל, עד עכשיו היה לפחות תחליף למלך, שופטים שהם כן מלכים. ועכשיו זה עבד, ועם ישראל לא זועק כי זה עוד לא הגיע למדרגה, זה לא אכפת לו מספיק. ושמשון על זה נלחם, מה זה על זה? הוא עוד לא מעמיד את המלוכה. אבל הוא כן מחליש את הפלישתים מתוך הכוח. גם כשאתם מושלים עלינו, אתם לא באמת מעלינו. אתה מביא אותנו לבחינה נוספת שאני חושב שהיא אולי מתקדמת לכיוון מה שאתה אומר. חז"ל זיהו נקודה אולי, לא יודע, יותר עמוקה ממה שאמרנו עד עכשיו, מדוע שמשון נלחם לבד. חז"ל אומרים דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. אומרים חז"ל למסכת סוטה י' ואמר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים, כאביהם שבשמיים, שנאמר דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מעין שמו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מגן על כל העולם כולו? אף שמשון מגן בדורו על ישראל. בלשון אחרת במדרש בראשית רבה, כאחד שבטי ישראל, כיחידו של עולם שאינו צריך סיוע במלחמה. שנאמר פורה דרכתי לבדי. כך שמשון העומד מדן אינו צריך אחרים שיסייעו אותו. אז פה כתוב כבר משהו אחר. מה שמענו עד עכשיו זה בעצם קצת צד של גריאותה. שמשון נמצא במצב שהדור לא במדרגה ללכת אחריו, אז הוא אומר, טוב, לפחות אני אשבור את השורות שלהם לקראת הממשך שבהם גם ינצח אותם. חז"ל אומרים פה לא. יש פה, אני אגיד לפי מה שאני מבין את זה, יש פה בחינה חדשה בעם ישראל. יש צד של גריאות ולחום לבד, יש גם צד של מעלה. של לא צריך שום אחד, שום אדם כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא תלוי בכל הנסיבות והנפילות של העם. כשהוא רוצה, הוא מעל הכל. ככה גם שמשון, למרות שהדור לא במדרגה, הלשון של חז"ל בסוטה, מגן בדורו על ישראל. וזה כבר, אני חושב, ממש התקדמות, אפילו קפיצה, בדרך למלך. כי עד עכשיו, ביפתח, ראינו את התודעה הלאומית, הדיפלומטיה מול העמים, את ההתעקשות שיש מישהו מוביל. בגדעון ראינו את התביעה. אבל פה, לראשונה, אני חושב, מופיעה הבחינה של מלך אין על גביו אלא השם אלוקיו. כלומר, יש את הצד שמלך הוא הלב של כל ישראל, ולאט לאט עם ישראל הולך ונהיה ראוי לזה, אבל בשמשון מופיע צד חדש שהוא מעל ועושה מה שהוא רוצה. קצת אם תרצו, בעצם בשמשון פעם ראשונה ניכר נאום המלך של שמואל. את בנותיכם ייקח, את שדותיכם ייקח, את... תדעו, מלך הוא עושה מה שהוא רוצה. תפקידו, מה שכתוב בפרשת המלכות כמובן, שכל זה לעשות מתוך קיום התורה, וכתב לו ספר תורה, למה נלמד להירה, אבל סוף מההתנהלות מול עם ישראל, יש צד שהמלך הוא מעל ומעבר. וזה אני חושב, בעצם כבר ברובד הרחב והעמוק יותר, בעצם המורשת של שמשון. שעם ישראל לא שם, אבל הוא מושיע אותם, למרות שהם עצמם לא משתתפים. עד עכשיו לא היה שייך דבר כזה. מה זאת אומרת? העם זוהק, אז תושיע אותו. לא, העם לא יזעק, אבל אני אשיע אותו בכל זאת. למה? כי השם רוצה. זה אני חושב ממש ממש מתאחד, ממש, כשהבנתי את זה, זה ממש, אז כאילו, הבנתי באופן יותר הרמוני את כל פרק י' ג' של מינוי שמשון. שבעצם, כן, יש פה ממש הנחתה משמיים. לא כמו יפתח שפשוט הזקנים ימנו אותו, לא כמו, נגיד, מה שהיינו הכי הרבה עכשיו, שדבורה, הנביאה, נשלחת. פה יש, אמרנו, עוד לפני השיעבוד בכלל, כאילו התחיל השיעבוד הראשון של הפלישתים, עוד לפני השיעבוד הרלוונטי, נשלח מלאך להוליד את הכוח שהשם רוצה בו. זה ממש אומר, ואולי זה ממש הביטוי בפסוקים, לדן הדין עמו כאחד שבטי ישראל, כיחידו של עולם אומרים חז"ל. השם פה מנחית את השגריר שלו, וזה כבר מתחיל להיות בחינה של מלכות, של מלכות דוד. בעצם גם זה אני חושב רואים בברכות יעקב ומשה. כי אצל יעקב ראינו שדן הוא נחש. אבל אצל משה, דן גור אריה יזנק מן הבשן. מה? זה מעניין, לא נגיע לדבר על זה היום נראה לי, אבל בעזרת השם עוד נעסוק ביחס בין שבט דן שפה שבאזור של שמשון לבין דן שכבר נדד צפונה. בסדר, אני אומר פה עושה בדרך חמז, גם לא מצאתי מקור על זה, למרות שאני מקווה למצוא עדיין. שדן תחילתו כנחש אבל סופו כאריה. הוא כן כמו יהודה בזה וזה הרבה יש מקורות שהוא כמו הוא שותף ליהודה ביותו אריה, אבל לא, הוא קודם כל נחש, אחר כך הוא יתעלה להיות אריה. אז זה מה שאמרתי עכשיו, זה שהוא מצד אחד עושה הכל בדרך חייף, בדרך כליסטים מזוין כמו שאמרו עליהם, מצד שני הוא מייסד פה את המעלה של מעל הכל, שהרי ישג מי לא יירא. כלומר, הוא עושה מה שהוא יודע ששם רוצה, וזהו. מבחינה כזאת אולי אפשר להגיד גם, והיא ישרה בעיניי מה שהוא אומר להורים שלו, וזה טוענה מעט השם. יש פה ממש סדר כזה שחדש, של לא יודעים כלום, השם מנחית והוא משתמש במי שהוא רוצה, מעל לכל מה שהדור ההוא שייך, מבין, יודע. אבל כדי להשלים את כל השמענו עכשיו על זה שהוא פועל לבד וכדומה.
מה עוד פעם הוא פועל לבד? היה שם גר? היה כמה שפועל לבד?
ואמרנו, שם גר בננת שמשון ואז את דוד ואנשיו וזה. לא, יש תופעה כללית מול פלישתים שפועלים לבד. אצל שם גר, אבל זה לא היה, אין חידוש בלפעול לבד, הוא פשוט הניס. אנשים, וזהו, ואז יצר איזשהו תקדים, איזושהי בעלה הפלישתים. אבל פה, וראינו, כאילו, אתם קוראות שם, זה לא, שם גם מעיינת מובן הזה, הוא לא שופט במובן הרגיל, שהציל את העם לאורך זמן, וכמה וכמה מפרשים, רשי, מפרשים מסכימים שהוא בכלל היה במי שופט אחר. או אהוד. או... פה אנחנו מדברים על שופט, ש-20 שנה שופט את ישראל, אבל הוא בעצם אף אחד לא איתו. זה לא נתפס. אז זה מה שדיברנו עד עכשיו, אבל בדיוק, גם פה אתה בדיוק הביא אותנו לנקודה שאליה רציתי להגיע, שאסור לשכוח גם את הצד השני, ששמשון היה השופט של כל הדור. במקום שמענו עכשיו שבסוף דרך הלחימה שלו וההכרעה שלו עליהם, אבל בסוף שפיטתו אל כל ישראל. חז"ל מדגישים את זה. זה בראשית רבתי, גם על ברכות יעקב. כאחד שבטי ישראל, בימי שמשון נחו כל השבטים מאויביהם כאחד. כלומר, יש פה בהחלט ההשפעה, אולי לא שותפות איתו, אבל ההשפעה היא בהחלט כלל ישראליות, הוא בהחלט שופט את ישראל 20 שנה. אסור לשכוח את זה, זה לא, וזה כמובן הבדל מאוד גדול משמגר. זה לא איזשהו טרוריסט שהצליח להפחיד אותם ולא יודע, המחתרת היהודית. זה שופט 20 שנה. אברבנאל, על וישפוט את ישראל 20 שנה, אני אקריא לכם את דבריו, הוא מדגיש עוד נקודה בזה. וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. להגיד, שמה שעשה שמשון בזה מהנקמה והתשועה והפלא העצום, היה סיבה ששמו ישראל לשופט בימים ההם, שהיו פלישתים מושלים בישראל 20 שנה. כלומר, הוא אומר שבעצם היה שני שלבים. שלב שבעיקר שמשון היה ממש לבד, לבד. הוא באמת לא היה שום תפקיד, שום מינוי. זה מבחינת התוקף שיש לו והם. הרישיון שיש לו באמת כמו טרוריסט. אבל מראש השם הרי שלח את זה ואמר שהוא החיל עושה את ישראל פלשתים, ישראל רואים את זה וממנים אותו לשופט. אבל שוב, אסור לשכוח את זה. כי שוב, אני רוצה לא מעט לשמוע שכאילו שאומרים שמשון, שוב, זה מישהו סוגי אחרת לגמרי. יש את השופטים ויש את השופטים ויש את שמשון. זה לא נכון. שמשון שופט את ישראל 20 שנה. או, זה עוד נקודה שבדיוק אליה רציתי להגיע. אני רוצה רק לפני זה, עדיין בנקודה הזאת של היותו שופט, אז גם בראשית רבתי שם כתוב פירוש אחר, אמרנו קודם פירוש שבימיו נחו כל השבטים. פירוש אחר, כאחד שבטי ישראל שכל ראשי השבטים היו נשמעים לשמשון. זה גם כאילו המשך של אברבנאל שהמינוי והתוקף שהוא קיבל, כולם היו תחתיו. זה מעניין בהקשר הזה להבין מה קורה עם יהודה שם. מה? לפי התקפות זה יותר מובן, נכון? לכן אני חושב שכן צירפתי גם את הפירושים האלה. מסכת סוטה, גם שם דפיוד, אז גם מודגש את המנהיגות של שמשון הרשמית. אמר שמשון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכור לי 20 שנה ששפטתי את ישראל, ולא אמרתי לאחד מהם, העביר לי מקל ממקום למקום. כלומר, ממש, כמו מזכיר את הנאום של שמואל, את הנאום של משה, לא חמור אחד מהם לקחתי, כלומר, מנהיג. מנהיג של העם. באמת, אנחנו מגיעים פה נקודה נוספת, ששמשון הוא שופט כמו כל השופטים. מה שמובא בירושלמי ובמדרשים ש... יפתח... מה? מה? איזה פסוק? מה? שהוא שפט את ישראל. כן, אבל אתה יכול להיות מנהיג. יכול להגיד מנהיג שם. נכון. בקיצור, אמרנו שלוש בחינות. קודם כל, הוא השפיע על כל הדור, השם שלח אותו. שתיים, הוא הנהיג את כל הדור. שלוש, הוא גם משמש בפועל כשופט, הוא יושב ודן את ישראל. תמיד צריך לזכור גם את זה. זה מה שראינו בירושלמי, שמשון עובד דינו, כמשה עובד דינו. מה? לא, אתה כל פעם, הכל שופט, כאילו, כן? אתה אומר שלא?
לא.
הבנתי, חשבתי שאתה מקשה. בסדר. אז אמרנו עכשיו קצת סקרנו את השנים בפועל, מה קרה, מתי שמשון נולד, מה הוא בא לעשות. כך ראינו לאופי של השיפוט שלו, בעצם אופי יחידני, על כל ההקשר של המאבק שלנו מול פלישתים על המלוכה. וראינו שבעצם שמשון הוביל אותנו לשלב חדש של מלך שעומד מעל כל העם כיחידו של עולם. ראינו שזה לא סותר את זה שבסוף השופט כרגיל וזה, כל זה במוקד ואולי בהתחלה, עמד השפיטה שלו לבד. זה מתוך זה שנעלה בעוד קומה, המבט על שמשון ועל תפקידו בהיסטוריה של עם ישראל. נושא שלא עמדנו עליו עד עכשיו, דיברנו על הישועה לבד. מה שמאוד בולט בשמשון כמובן, וזה עומד לדוגמה לדורות, זה הכוחות העל-טבעיים הגופניים שלו. אני קורא כהקדמה לעניין הזה מי איפה? לא זוכר איפה. שנו רבותינו, שני גיבורים עמדו בעולם, אחד מישראל ואחד מאומות העולם, שמשון מישראל וגוליית מאומות העולם. ושניהם נאבדו מן העולם. באופן כללי יש בתנ"ך הרבה ניסים, והרבה נבואות, והרבה אל-טבעי שיורד לטבע. אבל אל-טבעי שיורד באופן קבוע, לכדי כוח אל-אנושי קבוע. היינו ביעקב שהוא גלל את האבן. בסדר, אבל לא ראית שהוא אחר כך, לא יודע מה, זורק את עשיו לשמיים ועשיו לא יורד, לא יודע מה. שמשון, צריך לעמוד על התופעה הזאת, מה, באיזה הקשר, מה היא באה לעשות, למה היה צריך את זה? לא יכול להיות ששם פשוט תהיה נוסיאת הדשמיה כמו לשמגר, רק לא יודע מה, במשך 20 שנה, או כמו ליהוד. מבין כל השופטים, לא רק מבין כל השופטים. זו תופעה מאוד 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 יחידנית, שהשם פשוט אומר, עושה, האדם הזה הוא לא כרגיל, החוקים איתו אחרים. מה התפקיד של זה? אז בואו נראה שנייה, בכלל בתנ"ך, איפה יש כוחות כאלה שהם אל-טבעיים, גופניים, אל-טבעיים, כלומר ש... בסקלות אחרות, אנשים שאתה לא יכול להתעסק איתם. מה? בסדר, אבל זה שאול, אבשלום, לא, זה לא אותו דבר. כן, יש שם את שמשון, נכון, כן. זה בדיוק, הגמרא מאפיינת את שמשון, ששם שמשון זה בעיניו, לא? שמשון זה בעיניו, כי יש רבים. יכול להיות. האמת שנראה שיש גם וגם מדרשים, גם את זה וגם את זה. נו, מה אתם אומרים? איפה עוד יש בתנ"ך תופעות כאלה של מקום שבאופן עקבי יש שם כוחות גופניים של גבורה ויכולת פיזית על טבעית. הענקים. נכון, זה בעצם, כמו שהיינו בעצם פה במדרש, שמשון ואוג, חזל כאילו מה שאומרים, זה מול זה. גוליאת, סליחה. שמשון וגוליאת. מה? אני עוד מעט אגיד מה אני חושב, למה הביאו את גוליאת ולא את אוג, בדיוק על זה נדבר, אבל בואו נדבר על תופעת הענקים ככלל. כשכבר דיברנו על זה כמה פעמים, אבל לא משנה, לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל מהנפילים בבראשית, עד הזמזומים והאימים וזה שהשם הוריש מפני המואבים. המשך בספר דברים, אתה ידעת ואתה שמעת, מי התייצב לפני בני ענק. כלומר, יש כאלה שפשוט אי אפשר להתעסק איתם. בהם, בגופם, תמון כוח אחר. אתה עכשיו בא להבדיל. בסדר, זה שונה, אבל קודם כל, שם יש בכלל תקדים, או בכלל לא דרך וריה לתופעה כזאת. בגדול זה מול זה, זה מה שמדרשנו. תופעת הענקים שמתחילה שם, אמרנו, ממשיכה בימי הענקים בארץ ישראל שהחיתו אותם, וממשיכה אחר כך בימי גוליית ואחיו. אני חושב שיש עוד תופעה כזאת ש... תגידו אתם, לדעתי נכון להכליל אותה בזה, וזה בעצם דוד וגיבוריו. דוד וגיבוריו, ש... של לנצח לבד דוב וארי, או להילחם בארי ביום שלג ולנצח אותו, או להילחם ב-800 איש ביחד, או ב-600 איש ביחד, או לנצח לבד את כל המחנה ולשאוב מים. שם גם אתה מוצא תופעה של לא תכסיסנות, לא רק השגחה, לא רק השם שם מורך בלבבם, לא מערבים, לא, פשוט מצליחים לגייס כוחות שהם אל-טבעיים.
זה אל-טבעי או שמתוך מיליון שיש לך תמיד נמצא כמה סיירות?
לא, לא, זה לא עניין של סיירות. סיירות זה עניין של אימון רב, תכסיסנות וזה, אבל אתה לא מדבר על אחד שמנצח מאות אנשים לבד. זה לא קורה סתם ככה. מה? או ארי ודוב, זה לא קורה סתם ככה, מה? כן, בזה אפשר להחיות שמגר גם, נכון? נכון? נכון, אתה רואה, לא רק דוד יגורב, גם בזה נכנס כל הסוגיה של ללחם לבד מול הפלישתים, נכון? שמגר, בוא נגיד, הוא מבשר התופעה הזאת. שם זה לא דוגמה טובה. יונתן בן שאול זה לא ככה. זה אחד שעשה את נקודת המפנה, אבל כמה הוא מוציא יום תואר, הוא לא נוצח 20 איש, זה לא אל-טבעי. השם, כתוב שהשם שם, שם כתוב, השם שם חרביש באחי והם התחילו לברוח. זה תופעה מוקרית לנו שהשם בהשגחתו, אבל לא שהשם בורא פה כוחות.
זה כמה שאפשר גם להבין שמגר ככה.
לא, אני לא יודע, שמגר אני מתלבט, לא יודע, לא כתוב שום כלום, אבל... מה?
אני גם מתלבט.
כן, מעולה. אז מה יוצא? אני חושב שיש פה סוגיה באמת מאוד משמעותית שצריך לראות אותה כסוגיה. הענקים, שמשון, דוד וגיבוריו. ולא סתם דוד נלחם עם גוליאת, זה בעצם... ולא סתם... טוב, אז... מה רואים פה? אני חושב שאפשר, שמה שרואים פה זה דבר כזה. בעצם, יש, למרות שיש ברא את העולם הזה, יש קשר עדיין לעולם הבא, והוא ניכר, לעולם העליון נגיד, והוא ניכר בשולי, במקרה קיצון הוא יהיה ניכר. בראשון של ספר בראשית, בני האלוהים באו על בנות האדם. בעידני הפרה-היסטוריה, השם ברא את עולם בני אדם, אבל כן, יש גם עולמות, כאילו אתה אומר לך, תדע לך שיש עולמות ממעל, והם יצרו איכשהו חיבור, כמובן, הרבה מפרשים אומרים בני אלוהים זה השרים. זה איך לפי המדרשים שאומרים שזה מלאכים.
השרים הזה לא מסביר לגמרי, הם עושים את הילדים.
נכון, נכון, אני חושב בכל מקרה זה מוביל אותה זה. השרים אז כנראה היו בעצם משהו אחר לגמרי, ולא סתם קוראים להם בני האלוהים. בכל אופן, יש פה תופעה שהיא בעצם אומרת, יש נגיד מסורת, השתמרות של כוח עליון במציאות עצמה. ועכשיו השאלה, איך הוא בא לידי ביטוי? אז לאורך אלפי שנים, בעצם מתחילת ימי העולם, המשך אמרנו, באוג וסיכון, ולפני זה בזמזומים וזה, בעצם תופעה של ענקים שאף אחד לא יכול ללחם מולם, הם כוח אחר, משהו עליון. ולא רק טנקים או חומות או משהו חזק יותר שבנינו. פשוט כוח עליון. אי אפשר להתייצב בפניו, ואני בינינו כחגבים. וישראל מנצחים את הכוח הזה. בעצם, מתי ישראל סיימו לנצח את הכוח הזה? בימי יהושע. בדור הבא אנחנו רוצים שאצל עם ישראל קם כוח מקביל. שמשון. שגם בו, יש פה בעצם אפשר, כמעט אותו תהליך של ביאת מלאך אל ההורים שלו ונטיעת הריון שלא היה יכול להיות אפשרי, ותדעו מראש, הוא כוח אחר. כשההבדל הוא בדרך הופעת הכוח. אצלם בדרך של מוזרות. כמו שאמרת, הענקיות זה גם סימן וגם סיבה. כלומר, למה שפשוט לא יהיה פשוט אדם שצלם אלוקים שהוא יתבטא ויפוצץ הרים וסלעים ואף אחד לא יוכל לעמוד מפניו? לא, זה בעצם איזושהי מוזרות. אפשר במובן הזה להגיד, זה מוטציה אנושית שעליונה. כאילו עליונה, היא לא באה ממקום תחתון, מתאומה, היא באה ממקום עליון. אבל עדיין מבחינה אנושית, מבחינת העולם, זה לא כסדר, זה מוטציה. נגיד, מאוד מודגש בשמואל, בדיוק, כשהיה שש אצבעות, למי זה? לישבי? לא, לא כתוב שם מי זה נראה לי. למי? כן, איש מדון, לא כתוב שם מי זה. היה לו שש אצבעות בתוך... למה נביא דואג להדגיש את זה? כי אומר לך, יש פה מוטציה. אבל, אל מול זה, ופה עכשיו אנחנו מבינים פתאום את שמשון בקנה מידה היסטורי אחר, בעצם בסוף תקופת השופטים, לקראת ימי הופעת המלוכה, אצל מי שקודם ראינו מבשר את הכוח עליון, כיחידו של עולם, מה שחזל אומרים, אז יש פה כוח עליון מסוג חדש. כוח עליון שתלוי בקדושה בנזירות ולא במוזרות.
וגם מתפילה.
נזירות ולא מוזרות. מה?
מתפלל כל הזמן. קורא את החללים.
כן, תלוי בקרבת השם. בסוף, בסוף, כל מה שהפרשות מלמד, בנזירות. הוא שצריך לשמור על זה, כשהוא לא שומר על זה, זה כל הפרשה עם גלילה. עכשיו, אני חושב שגם, זה מעיר קצת באור חדש את כל העניין עם גלילה ופלישתים שהם מאוד מתעניינים במה הסוד כוחו. למה זה? רק כדי לנצח אותו? לא, כי יש פה תופעה שהיא פנומן בכל ההיסטוריה כולה. ופלישתים יש להם מגנט לענקים. בעצם, אם נשאיר את הסקירה ההיסטורית הזאת, אז היה תופעה של אלפי שנים של ענקים שישראל ניצחו אותם. כמה שנים אחר כך, לא יודע, יכול להגיד כמה שנים, כמה מאות שנים אחר כך, קם שמשון, ואחריו, במהלך מלוכת ישראל, קמים, זה הופך להיות הופעה, דוד ואנשיו, דוד ואנשיו, ובמקביל, מתחילה מחדש לבצר תופעת הענקים המוזרה אצל פלישתים. כשאנחנו יודעים לפי חז"ל מה המקור, בעצם עורפה ורות. עורפה ורות, כן. עורפה ורות, שהן בעצם יוצרות את השני עצים מקבילים, את הגבורה האל-אנושית של דוד ואנשיו, מול הגבורה המוזרה האל-אנושית של גדעון, של גוליית ואחיו. ושמשון הוא בעצם התופעה הראשונית, ההופעה הראשונית של הדבר הזה, כשהכל תלוי בנזירות. אז, מה, אז כאילו שוב, אם אני חוזר לדלילה והפלישתים, הם ממש, הם, נקרא לזה, הם לא רק מנסים לנצח את שמשון, הם חוקרים את הענקיות, הם מנסים לדבוק בה. ופה אני ממש מבקש שמי שימצא, אני ממש מחפש מקור, אני מאמין שאני אמצא, על זה שכל הענקים שקמו בפלישתים הם בעצם מזה שכל הנשים, הם הביאו את כל הנשים שלהם לשישון כשהם קלעו אותו. מבחינתי זה אחד ועוד אחד, אבל לא מצאתי איזה שום מקור. הרי כתוב ש... איך כתוב ש... תחנו אותו, מה הלשון? שויתחן, שעשו ממנו צחוק כשהם שבו אותו, אז חז"ל דורשים שהביאו את כל הנשים שלהם. למה? זה ממש פשע, לפני שאנחנו יודעים שיש בהם שם. פשע לפי המדרש, למה כולם הביאו את האנשים שלהם לשמשון? זה אחד ועוד אחד. רצו שיהיה להם את התופעה הזאת. והנה יש. אבל לא רציתי מקור לזה. נכון? זה ממש מסתבר.
אתה הרי גם לא שזה
בני אופה. נכון, אבל שיהיה מדרש מקביל, שאומר שזה לא בני אופה. או שזה היה גם הכרחי, שזה... לא יודע, לא יודע, אני אומר לך.
מספיק
לך
להגיד שהם ניסו, ואז הם
מצאו תחליף. בסדר, מספיק להגיד, אבל אני אומר, לכן אמרתי, סייגתי, אמרתי סתם סבר, אבל נכון, זה ממש מסתבר להגיד ככה. זה ברור שזה היה המניע שלהם. אתה אומר, הם לא הצליחו, אז הם השתלטו מכוח מקור שכבר התחיל בעם ישראל. עכשיו, אני שנייה רק רוצה כאילו לסגור את התופעה הזאת של הנפילים. יש מדרש מאוד מאוד יפה על מגילת רות. כתוב ככה, לנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיל. בועז, ההצגה הראשונית שלו לפני השם שלו זה שהוא גיבור חיל. אמר רבי אבאו, נפיל נסיב נפילה, מין מעמידים, גיבור חיל. כלומר, ענק נושא ענקית, גיבור חיל, בועז נושא את רות שגם עליה נאמר אשת חיל, מה הם יעמידו? גיבור חיל. בועז נסיב לרות, מה הם מעמידים? דוד יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה. אז יש פה, ברובד הפשט חזן וזה, אם יש פה גיבור חיל בועז עם, עם אשת חיל רות, מולידים דוד שהוא גיבור חיל. אבל השון של חזל זה נפיל נסיב נפילה. כלומר, ענק נושא ענקית, ובשון הזה שהנפילים, אני חושב שיש פה בעצם שיוך לסוגיה הזאת הכללית של הנפילים, שהנה, באמצע ימי השופטים התחילה, נגיד, ההשרשה של הנפיליות בעם ישראל, אצל שמשון היא באה לידי ביטוי, ומשם והלאה זה הופיע באופן מערכתי עם דוד. מה אתה אומר, יוסף? כן. מי רצה לעשות? פלישתים? באמת? לא יקר. לא מדרש, פירוש. וואי, מעניין. אתה אומר שגם את דוד רצו, ומי אחיש רצו ל... טוב. כן. חשבתי אולי לפי זה סתם עוד סברה להגיד שאולי זה עוזר להבין למה, שבט, למה בני שבט יהודה מסגיר את שמשון. כי הם חשים מבחינתם כבר, יש, כבר התחיל השורש אישה, התחיל מבועז ורות שהיה כבר כמה שנים קודם, התחיל כבר הענקיות מתבשלת ופתאום פה יש תופעה רגע שלבד, במקום שהענקיות תהיה כמובן ההבדל הוא עצום, בראש עם ישראל, בימי דוד, והפוך, מקרינה על כל מי שקרב אליו, כל הגיבורים שלו מוקרנים ממנה, עד כדי כך שחזל דורשים שזה בעצם כל הדינו העצני וזה על דוד עצמו, כי זה לא דוד עצמו, אבל זה כן דוד עצמו, כי הכל מכוחו. אז בני יהודה אומרים שמשון, מה, אתה חושב שאפשר לעשות את זה כנגד כל ישראל? צריך להיות בראש כל ישראל. אז הם מסגירים אותו, אפשר אולי לומר ככה. טוב, נגיד נקודה אחרונה להיום, שבעצם קשור לתפקיד הזה, הכלל היסטורי של שמשון. מה היה אמור להיות הייעוד של שמשון אם זה היה מצליח? כלומר, אם לא היה את הנפילות, איזה נפילות? מול דלילה ומה שחזל אומרים שכשירד לתמנה, אז התחילה, לתמנה או לעזה? לא, כשירד לעזה, אז התחילה נפילתו. אז הרבה מדרשים אומרים ששמשון היה אמור להופיע בו המשיחיות. נקרא שניים, נקרא אחד, מדרש אגדה על בלק וירד מיעקב, והביד שריד מאיר, שעתיד לצאת מבני בניו של יעקב, והוא שמשון בן מנוח שיעביד שריד מאיר. ויש אומרים זה מלך המשיח, מחלוקת אם זה שמשון או המשיח. אבל כמובן המון מפרשים מדרשים אומרים על לשעותך קיוויתי השם, ועוד מעט נראה איזה פה משהו ממש ממש יפה במחלה הזאת של יעקב, שבעצם יעקב ציפה ששמשון יהיה המשיח, ראה שזה לא מצליח, אז הוא אמר, טוב, אף אחד לא יכול להושיע אלא השם עצמו, אפילו לא שמשון. למה יעקב ציפה ששמשון יהיה המשיח? הרמב"ן עונה על זה שם, משהו, אומר משהו מאוד מאוד יפה, שהוא מאוד יפה כי הוא ממש משתלב בפשט ספר שופטים, בפשט המהלך של ספר שופטים. אני קורא ברמב"ן. לא היה בכל שופטי ישראל, זה כמה שורות, זה לא הרבה. לא היה בכל שופטי ישראל מי שנפל ביד אויביו, זולתי שמשון, שהוא כאן נחש. כדכתיב, והיה השם עם השופט והושיעה מיד אויביהם כל ימי השופט. כלומר, אומר, הרמב"ן, לשעותך קיוויתי השם, זה כי שמשון נפל בניגוד לכל השופטים, שמה אתה אומר, שופט, השם איתו. והוא היה האחרון לשופטים. כי שמואל נביא היה ולא נלחם להם. ובימיו מלכו המלכים. כלומר, הגדרה, אחרון השופטים הוא שמשון. וכאשר ראה הנביא תשועת שמשון כי נפסקה, אמר לשועתך קיוויתי השם. לא לשועת נחש ושפון כי וחי בשע, לא בשופט, כי תשועתך תשועת עולמי. בעצם הרמב"ן אומר, מכניס את זה למסגרת. שמשון, למה יש ציפייה שהוא המשיח? כי הוא בסוף התקופה, שהיא תקופת הקדם, משיחיות. וכשהוא נופל, אז אומר הרמב"ן, אז כשיעקב רואה בחזון את שמשון נופל, אז הוא אומר, טוב, זה צריך לבוא מהלך אחר לגמרי מלמעלה, אבל הציפייה היסודית היא שבסוף תקופת השופטים יעמוד המשיח, המלך. אנחנו זוכרים הרי שזה הייעוד שעומד בסוד התקופה. אני קורא, עכשיו, יונתן, תקשיב, זה משהו חשוב. משה אומר ככה, בהאזינו, עכשיו זה גם פרשת השבוע, בסדר? שזה לא, תגיד, זה לא קשור לזמן. והזינו, מה בעצם השם אומר? ראינו שבעצם, בויילך, השם אומר, וכמה עם הזה וזנה, ואנוכי אסתר אסתיר. ראינו שממש יש פה ממש הקבלה אחד לאחד לפרק י' בספר שופטים, שבפתח של ימי יפתח בשמשון, אז התממשו הפסוקים האלה, שישראל עבדו, לגמרי עזבו את השם, והיה להם רעות רבות וצרות, והם צועקים, והשם לא שומע בקולם, ולאן כל זה ילך? זה מושלם בפרשת האזינו. כי ידין השם עמו, ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי הוזת יד, ואפס עצור ועזוב. כלומר, השם יגאל מתי שהוא אותם ישראל, לא בגלל שהם ראויים, פה כבר מתחיל מה שראינו, התופעה של שמשון, לא, שהוא מעל לכל מה שהדור ראוי, ואפס עצור ועזוב. כלומר, השם, דיברנו על זה, יפסיק את התופעה של אפס עצור ועזוב, יעמיד להם מלך. כלומר, יש ציפייה שבסוף תקופת השופטים יהיה מלך. אם שמשון הוא השופט האחרון, גם מאסף, משבט דן, גם מבחינת זה הוא האחרון, יש איזו ציפייה שהנה בוא תתבטא המלוכה. וזה מה שחזל אומרים, הייעוד, אם הישראל היו ראויים, לא יודע מה צריך לקרות, אבל בהתחלה באב המינה של יעקב, הוא היה אמור להיות המשיח. מה שמדהים, שזה, יש פה עוד הרבה יותר מרמז לזה שזה אמור להיות שמשון. הרי כשמשה אומר, בפסוק הזה, אפס טור ועזוב, שהשם יסיים את הדבר הזה של אפס טור ועזוב. איך הוא מתחיל? כי ידין השם עמו, ועל עבדיו יתנחם. משה בעצם שולח אותך לפסוק מפורש. איזה? דן ידין עמו. אין עוד פסוקים כאלה, ידין עמו. משה מראש אמר דן ידין עמו, אבל הוא אמר לשעותך קיוויתי השם. שימו לב איזה יופי. דן ידין עמו, לשעותך קיוויתי השם, אומר הרמב"ן, אומרים חז"ל, ציפיתי שהוא ידין את עמו, כלומר שהוא היה משיח, לא הלך רק השם, יש אותך קיוויתי השם. בא משה ואומר, כי ידין השם עמו, במקום דן ידין עמו, כי ידין השם עמו, ואפס עצור ועזוב. משתמש משהו בלשון של דן, ובלשון של יעקב של דן ידין עמו, ואומר, כן, כן, אבל יש אפשרות שהשם ידין על ידי דן, והוא יהיה אפס עצור ועזוב. וזה אחרי כבר שמשה אומר, שיעקב אמר שאותך קיוויתי השם. כאילו משה אומר, יכול להיות זה יתממש עדיין בו לשאותך קיוויתי השם, ולא כאילו, שזה הייעוד מראש. אבל סתם, אז אם אתה מצרף את הרמב"ן, שהוא השופט האחרון, אז אמור לקרות, לשירת האזינו, לברכות יעקב, משה, אתה פשוט מבין, לזה ציפו. כבר מימי יעקב. ובמיוחד מימי משה. משה אומר, בסוף התקופה שעליה אני מדבר, יעמוד השם, ויבטא את כל המצב הזה, מעבר למה שהדור ראוי, וזה בדיוק מה שקורה במשך שמשון, ראינו, השם, הם לא צועקים, גם שכחנו לומר, לא כתוב תשובה, והשם שולח מלאך להעמיד אותו. מופיעה תופעה כזאת, של ענקיות, שגם היא בעצם שייכת לשמשון ולדוד, וזה לא מצליח בסוף. אז אנחנו בעצם עכשיו מבינים את הייעוד הגדול, שהאמת יש פה כל מיני מקורות, ששמשון ודוד הם היו הגיבורים של האומה, זה דברים כאילו מקורות היקפיים יותר למה שאמרנו. גם שלושתם נמשלו לאריה, יהודה, דן והמשיח. נסיים בשני מקורות לסיכום וסיום, צרור אמור ויקרא. גיבור כארי כנגד שמשון, שנקרא אריה, וגבורת שמשון הייתה למעלה מכל הגבורות, לפי שהיה יחיד בלי רכב וסוס ואמרה. הוא אומר שזו הייתה גבורה מסוג אחר לגמרי. מדרש תהילים דן את שמשון כאיזושהי תופעה שהשם משתבח בה. מה אנוש כי תזכרנו, כן, הפרק ח' בתהילים שעוסק ממש בגודל שהשם נותן לבני האדם. אמר רבי ברכיה, כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ביקש להראות למלאכים שבח מעשה הצדיקים. ושם בהמשך כתוב, כפירוט של שבח מעשה הצדיקים, וגם בעמוד צדי זה שמשון. אמר רבי חנינא בר פפא, הראה להם שמשון כשהיה לוחד 300 שואלים. מה הגודל ביחוד 300 שואלים? אם אני מבין נכון, המדרש אומר, את השלטון המוחלט שיש לו לבעלי חיים. כי זה מה שאומר, וגם בעמוד צדי, כאילו זה השלטון המוחלט. טוב, אז בזאת השם, פעם הבאה נמשיך.